שלום וברכה. זאת חנוכת, זה יום מיוחד שבו מתבטלת גזירת אנטיוכוס. כלומר, אנטיוכוס גזר שלא ילמדו תורה, והנה ביום זאת חנוכת אנחנו חוזרים ללמוד תורה כביטוי לניצחוננו על הגזירות האלה. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש, מורה הנבוכים, מת רבנו הרמב״ם, והגענו לחלק ראשון, פרק א', אחרי כל ההקדמות של הרמב״ם, אנחנו ניגשים לגופו של עניין, כשהרמב״ם מסביר שכוונתו לתת לנו שיעור בתנ״ך. כלומר, שיעור בתנ״ך שבו הוא מסביר לנו את תודה רבה. את המשמעות של הביטויים, תודה רבה, של הביטויים השונים שבתורה או בנביאים שנראים סותרים את השכל. וכאן אנחנו מתחילים תודה רבה בדברים שקשורים לבריאת האדם, אבל לא סתם לבריאת האדם, אלא לתכלית קיומו של האדם. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז במה מדובר? צלם ודמות. זה בעמוד י"ז במהדורת הרב קפח. צלם ודמות, אז זה באמת באחד הפסוקים הקשים, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו ובדמותו. אז אם זה ככה, אם ניקח את זה כפי ההבנה הראשונית העממית, מה שנקרא כמשמעו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף אדם, או צורת גוף, ושאת זה, על פי זה הוא ברא את האדם, שזה דבר שקשה לשאת אותו מבחינה שכלית. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף. אז הרמב״ם יש לו דרך משלו לבאר את הנושא הזה, הבה נקרא. צלם ודמות. כבר חשבו בני אדם כי צלם, אני קורא כאן בעמוד י"ז, מה הבעיה? י"ז, פרק א' של חלק א'. לא, י"ז. בסדר? טוב. שכחתי לקרוא את הפסוק לפני כן, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. זאת הפתיחה. כן, הרמב״ם תמיד בכל דבר מביא פסוק או ביטוי תנ"כי כהקדמה. אז פיתחו שערים, הכוונה שערי ההבנה. צריך לפתוח שערים של הבנה, כדי שיבוא גוי צדיק, שהגוי הצדיק שומר אמונים, הכוונה שהוא שומר מצוות, הוא מאמין בתורה, אבל הוא רואה סתירה בין מה שהוא מבין מהתורה לבין הדרישות של השכל, ולכן צריך לפתוח לו שערי ההבנה. בסדר? זה סיכום של מה שהוא אמר עד עכשיו בהקדמה. כבר חשבו בני אדם, כי צלם בלשון העברי מורה על תבנית הדבר ותוארו. כלומר, מה שאנחנו קוראים צורה. והביאם הדבר לידי הגשמה מוחלטת. לפי שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וחשבו כי השם כצורת אדם, כלומר תבניתו ותוארו. וחייבו הגשמה מוחלטת והאמינו בכך. כן, זה הדעה העממית, שחושבים שאם אתה לא מאמין בזה, אתה לא יהודי טוב. ברור שכתוב בצלמו כדמותו, אז ברור שאלוהים יש לו דמות. פסוק מפורש בישעיהו, ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו. כן, זה מראה שהנביאים לא חושבים שיש לאלוהים דמות. אז כנראה, אומר הרמב״ם, לא הבינו נכון את הביטוי צלם אלוהים. והאמת היא שבדבר מאוד מעניין, שבצרפת, בימי הרמב״ן, רצו לגנוז את ספר המדע של הרמב״ם. ואמרו למה? כי הוא כותב, שמה בהלכות תשובה, שמי שאומר שיש לקדוש ברוך הוא גוף, הוא כופר, הוא מין. ואמרו, איך הוא יכול להגיד דבר כזה? אם אין לו גוף, אז הוא לא קיים. כן? ואכן, רצו לגנוז את ספר המדע. הרמב"ן כתב להם, יש תשובה ארוכה של הרמב"ן לחכמי צרפת, הוא אומר, אני לא מבין אתכם, הרי מעולם לא שמענו אחרת. מעולם לא שמענו מי ששולל את זה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. כן? כלומר, זה ויכוח חריף, כלומר, לאן נפלו? עכשיו, היה בימי בעלי התוספות בצרפת, היה חכם אחד בשם רבי משה טאקו. רבי משה טאקו כתב ספר בשם כתב תמים, שבו הוא תוקף את רבנו סעדיה גאון, ואת רבי יהודה החסיד, ואת הרמב״ם. כן, הוא אומר ששלושתם אפיקורסים. גם הרמב״ם, גם רב סעדיה גאון, וגם רבי יהודה החסיד. רוב טענותיו מופנות כלפי רב סעדיה גאון. אבל גם כלפי הרמב״ם ורבי יהודה החסיד, כי הם אומרים שלשם אין גוף. אז הם אפיקורסים. כן, והוא מביא ראיות מהפסוקים, ואיך אפשר להגיד, וכו', וכו', וכו'. הוא היה מחכמי צרפת, רואים שחכמי צרפת התייחסו אליו בכבוד.
יש סיבה שגם רש"י
הסכים
עם הדעה הזאת?
אז יש אומרים שגם רש"י הסכים עם זה, ויותר מזה, החוקר, קויפמן, טוען שזאת הייתה האמונה היהודית עד ימי רב סעדיה והרמב״ם. מה? אז יש ספר שנקרא שיעור קומה. שמה כתוב כל אמר רבי ישמעאל, כל היודע שיעור קומתו של יוצר בראשית מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואני ורבי עקיבא ערבים בדבר. ושמה יש תיאור של מה האורך של העץ, של הזרת של הקדוש ברוך הוא, וגם על גביני העיניים, וגם על כל שיעור הקומה כולו, וכו' וכו'. דמות אדם, אבל של מיליארדי שנות אור בערך, כן? אבל גדול. שיעור קומה. מי כתב אותו? זאת שאלה יפה מאוד. באמת, מי כתב את הספר הזה? אז יש רבנו היי גאון, שאלו אותו את השאלה הזאת. כי במירה בנו היי גאון, הספר היה קיים. והוא אמר, אינני יודע מי כתב. אבל אם כוונתו כיפשוטו, הרי זה כפירה. ואם כוונתו לאור הנברא הנגלה אל הנביאים, זה בסדר. בסדר, כי הרי הנביאים ראו דמות אדם. רק שהם לא חשבו שהדמות הזאת היא העצמות האלוהית, אלא מה שנראה, מה שהיא יופיע לפני. הרמב״ם, בצעירותו, בפירושו למשנה, כותב שמה זה מעשה מרכבה, אז אומר, זה עניינים, האלוהים וכו' וכו', ושיעור קומה. הוא כותב, שיעור קומה. אחר כך הרמב״ם מחק את זה. עכשיו, המחיקות של הרמב״ם בכתב היד, הם בדרך כלל קו, קו פשוט, ואז אתה יכול לדעת מה הוא מחק. שם הוא מילא את הכל בדיו. מילא את הדיו כדי שלא יחשבו לרגע אחד שאי פעם הוא דיבר על שיעור קומה. לא, כנראה הוא הבין שיכולה להיות פרשנות. לא, יכולה להיות פרשנות כשרה. אבל הרמב״ם, כשהוא ראה איזה נזקים זה עושה, אז הוא מחק לגמרי. אז איך אנחנו יודעים שזה היה כתוב? היום יש לנו טכנולוגיות שמאפשרות לנו לדעת מה היה כתוב, גם מתחת להרימה של דיו. כן? אז אני חושב שהרמב״ם כן דיבר על זה. בתשובה, הרמב״ם אומר שמצווה לאבד את הספר הזה, כלומר לשרוף אותו. לשרוף אותו. עיבודו מצווה, ככה הוא כותב. כן, ספר שהוא קומה, הוא כנראה מייחס אותו כנראה להשפעה של נזירים ביזנטיים או דברים כאלה. טוב, על כל פנים, שיעור קומה מצוי בידינו, נמצא באוצר המדרשים, בוודאי שאפשר להבין אותו לא באופן של הגשמה, כמו שרב היי גאון כבר ציין. על כל פנים, כן, אפשר להגיד זה תפיסה ילדותית. אבל האמת היא שאם רוצים ללמד זכות על רבי משה טאקו, גמרתם להשתולל שם? טוב. אם רוצים ללמד זכות, לא, אני לא רוצה, תודה.
תסור קומה, רב סעדיה גאון.
מי?
תסור קומה, רב סעדיה גאון.
הרב מי כתב? לא, 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 לא. אז לא יודעים מי כתב. עכשיו, רבי משה קאטו כתב ספר בשם כתב תמים, שבו הוא טוען שמי שאומר שאין גוף הוא הכופר. עכשיו נשאלת השאלה, מי הצודק? הרמב״ם. היום כולם יגידו שהרמב״ם. הרב קוק זה נכון, אבל... כן, אבל בואו נתקדם. ברור שמי שצודק זה רבי משה טאקו, ואני רוצה להסביר למה. שאלה היא, למה רבי משה טאקו קורא גוף? אם נלך לפי תורת הקבלה, הוא מתכוון לספירות. הספירות הן במבנה של גוף. ואז יוצא שהוא אומר, איך שהאלוהות מופיעה בהר סיני, או בהשראת השכינה במקדש, זה, ההופעה הזאת קיבלה צורה של גוף. לא שזה הגשמה, לא שאלוהים מתגשם חלילה ונהיה גוף, אלא זה האופן שבו הוא מנהל את עולמו, ואז הכל קשר למאדרין, ואז שקטה הארץ. בסדר? טוב. אבל אף על פי כן, הרמב״ם צודק גם כן. כי הרמב״ם מדבר על העצמות האלוהית, הקדוש ברוך הוא, בעצמותו, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, והכל בסדר, גם כן. אז מי צודק? כולם. טוב, הלאה. אבל, לכן שימו לב לביטוי כאן, הרמב״ם מדבר הגשמה מוחלטת. משמע שיש הגשמה לא מוחלטת. בואו נראה. לפי ש... וחשבו כי השם, אני קורא עכשיו במורה נבוכים, וחשבו כי השם כצורת אדם, כלומר תבניתו ותוארו, וחייבו הגשמה מוחלטת ומינו בכך. ונראה להם שאם יעזבו דעה זו, יכחישו את הכתוב. ואף יהיה בכך היעדר האלוה, אם לא יהיה גוף בעל פנים ויד כמותם, בתבנית ובתואר, אלא שהוא יותר גדול ובהיר לפי דמיונם. כלומר, אותם אנשים הטועים חושבים שאלוהים זה לא גוף גשמי מאוד כמונו, משהו כזה רוחני. אבל גם רוחניות זה סוג של הגשמה. בסדר? וגם החומר שלו אינו דם ובשר. זהו תכלית מה שנראה להם שהוא רוממות ביחס לשם. אבל, זאת אומרת, עד כאן הטעות של הטועים. אבל מה שצריך להיאמר בשלילת הגשמות וקביעת האחדות האמיתית, אשר אין לה אמיתות כי אם בהרחקת הגשמות תדע הוכחת כל זה מן המאמר הזה. כלומר, הרמב״ם צריך להוכיח שמה שהוא אומר שאין לקדוש ברוך הוא גוף, זו גם הייתה דעת חז"ל. כן? כי בחז"ל אין מאמר מסודר שאומר אין לאלוהים גוף. זה לא כתוב בחז"ל. מצד שני, לא כתוב בחז"ל שיש לו. אז הוא צריך להביא ראיות לזה שחז"ל כן ידעו את הערך הפילוסופי הזה שאין אלוהים גוף, ואכן הרמב״ם יביא לזה הוכחות בהמשך. שימו לב, יש פה הערה מספר 8, לכמן חלק ב' פרק א'. כן, כלומר, הרמב״ם מבקש ממך סבלנות. אבל כאן כוונתי רק ללמד אותך תנ"ך, ואין הערה כאן בפרק זה, אלא על ביאור עניין צלם ודמות. לא, הזה. הזה, נכון. מה שכתוב כאן היה, זה בגלל שבדפוס משהו הסתיר את התחתית של האות זין, וזה הזה. כן, ברור. פשוט, זה פשוט טעות, זה לא טעות דפוס, זה טעות בהדפסה. בהדפסה פשוט משהו נמחק. כן. ואין הערה כאן בפרק זה, אלא על ביאור עניין צלם ודמות, כלומר, המטרה שלי עכשיו ללמד אותך תנ"ך, ולא להביא הוכחות למה שחז"ל סברו. ואומר, כי הצורה המפורסמת אצל ההמון, אשר היא תבנית הדבר ותוארו, שמה המיוחד לה בלשון העברי, תואר. אמר יפה תואר ויפה מראה. מה תוארו? כתואר בני המלך. ואמר בצורה האומנותית, יתערהו בסרד, ובמחוגה יתערהו. ואלה שמות שאינם נאמרים על השם יתעלה כלל, חלילה וחס. כלומר, לא מצאנו בשום מקום שיאמר על הקדוש ברוך הוא שיש לו תואר. כי תואר זה מה שאנחנו מכנים היום צורה, או מבנה. כן? אז זה ודאי שלא. כלומר, אם אתה רוצה לדבר על הצורה הגשמית, שיש לה ממדים, אתה משתמש בעברית מקראית במילה תואר. בסדר? מה אתה רוצה להגיד מזה? זה קושיה, זה תירוץ, זה מה?
לא, אם אתה אומר זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אתה יכול להגיד
כן, אבל איפה ראית? כן, אבל איפה ראית פה ברמב״ם שהוא אומר שהגדרת האלוהות היא על דרך השלילה? פה בפרק הזה. המילה תואר איננה מתארת, איננה שייכת לקדוש ברוך הוא. מה כן שייך? הוא עוד לא אמר. בסדר? כל מה שאתה אומר שההגדרה היא דרך השלילה, זה אמנם נכון, אבל לא בפרק הזה. זה הוא יגיד את זה בהמשך. מה? תואר זה מוחשי, כן. זה גם צורה גיאומטרית היא תואר. היו. מה? בסרד. בסרד. סרד זה כלי שעל ידו מרושמים צורה. אבל אז מה זה כן? ברור. עד כאן הרמב״ם מכן מתנגד לדעה המגשימה את האלוהות, והוא אומר גם לא הבנתם את המילה צלם. כי מה שאתם חושבים צלם, זה בעצם המילה תואר. בסדר. אבל צלם... אז זאת בדיוק השאלה שמעסיקה אותנו. זה יפה מאוד שאתה מבין מה הנושא שאנחנו עסוקים בו. מה התשובה? כדי לדעת מה הרמב״ם חושב על זה, מה צריך לעשות? לקרוא ברמב״ם, כן. אז אני מציע שאנחנו נקרא, כדי לתת תשובה לשאלתך היפה, כן. לא כל בני המלאכים יפה תואר, יש כאלה בני מלאכים שהם מכוערים, ויש כאלה שהם יפה תואר, כן, מה הבעיה? הוא מביא פסוק, לא, הוא מביא פסוקים, זה פסוקים. נכון? שמת לב. יפה תואר ויפה מראה זה נאמר על יוסף, מה תוארו זה נאמר על שאול, אני חושב, כתואר בני המלך זה נאמר בספר שופטים, מה על גדעון, כן, בסדר. אז, וגם על הפסוק שמתאר, עשיית פסל יתערהו בסרד, ובמחוגה יתערהו, כן, בסדר, זה פסוקים. מה? נכון.
נכון.
נכון. אפשר להמשיך? יאללה. אבל צלם נאמר הוא על הצורה הטבעית. כלומר על העניין אשר בו נהיה הדבר ונעשה מה שהוא. והיא אמיתתו מחמת היותו אותו המצוי. טוב, כאן הוא מסביר שהמילה צלם היא פירושה המילה צורה כפי שהבינו אותה הפילוסופים. שזה מה שעושה את הדבר להיותו הוא. למשל, מה עושה את הסכין לסכין ולא לסתם גוש מתכת? זה שהוא מחודד. אז החידוד זה מה שעושה את הסכין לסכין, זה צורת הסכין. אם זה לא מחודד, זה כבר לא סכין. זה המייחד. כלומר, מה שהספציפיות שלו, הייחודיות של הדבר, זה מה שנקרא צורה, בשפה הפילוסופית, או צלם בלשון התנ"ך. בסדר? אז אני שוב חוזר פה על ההגדרה, אבל צלם נאמר הוא על הצורה הטבעית, כלומר, על העניין אשר בו נהיה הדבר ונעשה מה שהוא. והיא אמיתתו מחמת היותו אותו המצוי. עכשיו, מה זה צלם באדם? אשר אותו העניין באדם הוא אשר בו תהיה השגה האנושית. זאת אומרת, מה עושה את האדם לאדם ולא לבהמה? השכל. אז צלם של האדם זה השכל שלו. הכישרון האינטלקטואלי, היכולת להשיג דברים באופן מופשט, זה נקרא שכל. לבעלי חיים אין שכל. יש להם רגשות, יש להם אינטואיציות, אין להם שכל. אפילו לוח הכפל הם לא יודעים. לא, זה לא חוכמה. זה אינסטינקטיבי. זה אינסטינקטיבי. אדם שאין לו שכל, אדם שאין לו שכל, שייך למין האדם. כי לאבא שלו יש שכל, ולבן שלו יש שכל. כלומר, הוא שייך למין הבהמי הזה, שהוא בעל תכונה שכלית. יכול להיות שאצלו זה לא יצא אל הפועל, אבל זה קיים. מאדם טיפש אתה מצפה להיות חכם, מקוף חכם אתה לא מצפה להיות, לדעת את לוח הכפל. כן, מה? האם נמר שעושה מערב כדי לתפוס בעל חיים, האם זה לא שכל? התשובה היא שזה לא שכל, זה אינסטינקט. ואגב, זה גם נכון לא רק לגבי נמר, גם לגבי ברדלס. לא, וגם לגבי דוב, כן? אותו הדבר, אפילו חתול, כן? כן, זה עיקרון, נכון, נכון, עיקרון, כן, נכון. מה? אינסטינקט זה משהו שהוא מובנה בטבע. לא, איננו בחירי. מה? זה מכני, מה? זה בדיוק ההבדל. אצל האדם זה משהו אחר לגמרי. האדם משתמש בכוחו להפשיט דברים. יש לו חשיבה מופשטת. יש גם באדם, אנחנו גם בהמה, אבל גם יותר מבהמה. נכון, לא. כן, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. ודאי שיש משהו פיזי, יש הופעה פיזית לעובדה שאנחנו בעלי שכל. בסדר? אז זה מה שעושה את האדם לאדם. כלומר, מין האדם הוא אותה בהמה בעלת המבנה המחשבתי המפותח מאוד. אתה יכול להגיד, זה מורכבות של הנוירונים, מה שאתה רוצה. בכל מקרה, ההפרש בין האדם לבין הקוף הוא אדיר. כן? זאת אומרת שמבחינה אבולוציונית, מה שעשה את האדם למיוחד מכל בעלי החיים, זה ההתפתחות העצומה של קופסת המוח שלו. והמורכבות היא, אין לה שיעור לעומת מה שאצל בעלי החיים היותר מפותחים. בסדר? השאלה היא, האם יש שכל מופשט לגמרי או לא? זאת שאלה שהפילוסופיה עסקה בה הרבה. אבל בין מה שלא תהיה התשובה, השכל מייחד את האדם. בסדר? יש אגב דבר מאוד מעניין, האדם המציא טכנולוגיה. למה האדם המציא טכנולוגיה? כן? אז פשוט מאוד, בגלל שהוא חסר. כך אומר המהר"ל בתחילת תפארת ישראל, הוא דן בשאלה, האם זה שהאדם יודע לבנות בתים ויודע לעסוק בכלכלה ובביגוד וכל האומנויות, האם זה מעלה באדם או רק השלמת חסרונו? והתשובה היא שזה השלמת החיסרון. הרי בעלי חיים הם לא צריכים בגדים. למה? יש להם מה שצריך. הטבע נתן להם מה שהם צריכים. האדם נולד בלי פרווה. אז מה, איך הוא יגן על עצמו מן הקור? הוא צריך בגדים. גם הסעירים. אדם סעיר זה לא מספיק, כן? הוא זקוק לבגדים. אין אדם שאין לו בגד כלשהו, למשל, חוט מסביב לצוואר. כן? אבל יש. כן, מה אתה אומר? מה ההבדל? אין לי יודע. בשלב הזה. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון, ודאי, ודאי. אבל הגודלים, הם מופעלים על ידי המוח, בכל זאת. כן. עכשיו, יש שאלה מבחינה אבולוציונית, איך מסבירים שלאדם אין פרווה ולקוף יש? שאלה מעניינת, לא? שאלה מדעית. למה הקופים יש להם פרווה ואדם לא. פשוט מאוד. אומרים, השלב בהיריון של הקוף, שבו נוצרת הפרווה, זה קצת לפני שהוא יוצא. כלומר, בכל תקופת ההיריון, הקוף הוא בלי פרווה, קצת לפני יציאתו הוא מפתח שיער, ואז הוא יוצא עם פרווה. מה שאין כן, מבחינה אבולוציונית, המוח, האנרגיות הביולוגיות הושקעו באדם בהגדלת קופסת המוח. ואז יוצא שהאדם נולד והוא עוד לא הספיק להביא את הפרווה. ואז יוצא שהאדם הוא סוג של קוף מפגר. כלומר, מהבחינה הקופית אנחנו גרועים מאוד. חסר לנו פרווה. והחיסרון הזה מתמלא על ידי הכישרון הטכנולוגי. כן? זאת אומרת שמה שאומר המהר"ל, כל המלאכות שהאדם עושה, אינם ביטוי למעלתו של האדם, אלא ביטוי לחסרונו של האדם. אבל החיסרון הזה גרם שאנחנו עשינו הרבה דברים טובים. עכשיו, אז מה כן המעלה העצמית של האדם? המעלה העצמית של הרמב״ם, של האדם, לפי הרמב״ם, תהיה ההשגה השכלית. בסדר? טוב, בואו נראה על מה מדובר. אבל במה משתמש השכל של האדם? למה הוא נועד? אם אמרנו לטכנולוגיה, אז זה רק השלמת החיסרון. זאת אומרת, הרמב״ם, השכל של האדם נועד כדי שהוא ידע את אלוהים. לפי זה, צלם אלוהים זה הכישרון השכלי של האדם לדעת את השם.
כמו שאלוהים יודע את עצמו, לאדם יש
את היכולת
לדעת את אלוהים?
כמו שהשם?
צלם אלוהים נשמע כאילו לקחנו משהו
מאלוהים, לא, זה הרמב״ם כאן משנה את זה לגמרי. בואו נראה, תראה איך שהוא קורא את זה. כן. אשר אותו העניין באדם הוא אשר בו תהיה ההשגה האנושית, ובגלל ההשגה השכלית הזו נאמר בו בצלם אלוהים ברא אותו. כלומר, שהאדם יש לו השגה, וזה מה שעושה אותו דומה לאלוהים. בסדר? או ההשגה הזאת משמשת אותו כדי לדעת את האלוהים. בסדר? מעניין. ולפיכך נאמר, צלמם תבזה, כי הביזיון שייך לנפש, שהוא הצורה המינית. אין מה לבזות צורה, תואר. כן? כלומר, אתה תבזה פסל, הפסל לא מרגיש כלום. אז מי מרגיש ביזיון? מי שיש לו הכרה. לכן אמר צלמם, תבזה. כי הביזיון שייך לנפש, שהיא הצורה המינית, לא לתבנית האיברים ותוארן. כלומר, הצורה שייכת למין האנושי. וכך אני אומר, כי הטעם שנקראו הפסלים צלמים, אז יש פה קושיה, אתה אמרת שהמילה צלם מורה על הנפש, על ההשגה השכלית. אז מה תאמר שהפסלים נקראים צלמים? הקושיה... גול עצמי של הרמב״ם, כן? כי הטעם שנקראו הפסלים צלמים, מפני שהמבוקש מהם, עניינם שהם חושבים בהם, לא תבניתם ותאורם. כלומר, עבור הגויים שעושים את הפסלים, הם מאמינים שבתוך הפסל נמצא איזשהו אליל.
צלם אלוהים בעצם.
כן, בדיוק. לכן אנחנו קוראים להם צלמים לפי שיטתם, כמו שקוראים גם לנביאי השקר נביאים. בסדר? וכך אני אומר, בצלמי תחוריכם, לפי שהיה הרצוי מהם עניין סילוק מכת התחורים, לא תבנית התחורים. כן, הרי כשהפלישתים עשו תחורי זהב, זה היה כדי לסלק את מכת התחורים, כאילו שיש איזה כוח בתליסמאות האלה לסלק את התחורים. ואם לא יהיה אפשר לפרש צלמי תחוריכם וצלמים, כי אם... תבנית, כי מהתבנית והתואר, הרי יהיה צלם שמשותף ומסובך. כלומר, אם אתה תתעקש ותאמר שהמילה צלם כן מורה על התבנית, אז אני אגיד, בסדר, אז זאת מילה שיש לה שתי משמעויות. יאמר על הצורה המינית ועל הצורה האומנותית, וכל הדומה לה מתבניות הגופים הטבעיים ותואריהם, ותהיה הכוונה, באומרו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, הצורה המינית, שהיא השגה השכלית, לא התבנית והתואר. הנה בארנו לך ההבדל שבין, ההבדל בין צלם ותואר, ובארנו עניין צלם. הנה שיעור ראשון במילים תנכיות. כן, בבקשה.
מה זה צלם
אצל? אצל מי?
אצל השם. מה,
אין לו צלם. אין לו צלם.
הוא עשה
צלם אלוהים. כן, עכשיו אתה יכול להגיד שהאלוהים גם הוא יש לו השגה, השגת עצמו, אבל זה הוא לא אומר את זה במפורש. בסדר? זה הפירוש של הרמב״ם. אתם מבינים שהמילים האלה, הקצרות של הרמב״ם, הולידו כיתונות של דיו. נכתבו על זה הרבה דברים במהלך ההיסטוריה, אבל זו דעת הרמב״ם. בסדר? טוב. מה? אפשר סיכום קצר? בוודאי. הרמב״ם דן בשאלה מה זה צלם אלוהים. זה בצלמו כדמותו. אז הוא אומר, קודם כל הוא מביא את הדעה של הטועים, שחושבים שצלם זה התבנית, ולכן אמרו שלאלוהים יש גוף. ושמי שלא מאמין בזה, כאילו אומר אין אלוהים. עד כאן הדבר ראשון. הוא אומר, כל זה בי השם חשבו שהמילה צלם מורה על תבנית. אבל המילה המורה על תבנית בתנ״ך זה תואר ולא צלם. צלם זה הצורה המינית, הצורה הטבעית. הצורה הטבעית, ולכן, ומה שהוא התבנית זה נקרא תואר. אחר כך, ועל פי זה הוא מסביר שהאדם, מה זה צלם האדם, זה השכל שלו, זה מה שעושה אותו, את האדם לאדם. כן, כתוב, אתה חונן לאדם דעת. זה הגדרת האדם. אבל, ולמה נקרא אלוהים? בגלל שההשגה שלו היא מופלאה. כן, המילה אלוהים מורה על דבר מיוחד. שופטים נקראים אלוהים וכדומה. מה? אם הוא היה כותב בעברית, לא היה כותב ככה. למה? הרי אני באמצע הסיכום הקצר. עכשיו הוא אומר, ועל פי זה הוא מסביר כל מקום שכתוב צלמים, גם הפסלים שלכאורה זה תואר, אז הוא אומר לא, כי המאמינים בצלמים מאמינים שיש שם כוח רוחני. ואם תתעקש שזה לא נכון, אז אני אקרא שזו מילה משותפת. עד כאן דברי קודשו. כן, מה אתה אומר? למה הוא היה כותב אחרת? העברית לא ברורה. מה לא ברור? לא הבנתי את הבעיה שלך. התרגום מצוין. אני לא מבין מה הקושי. אם אתה לא אומר מילה זאת לא ברורה או ביטוי זה לא ברור, אני לא יכול לענות על שאלה כזאת. כן, בבקשה. נכון, בדיוק, בדיוק. כן. הוא מגדיר מה פירוש המילה צורה אצל הפילוסופים, שזה הדבר שעושה את הדבר להיותו הוא. למשל, החידוד בסכין הוא השכל באדם. הבנת את זה בשורה הראשונה, מה כתוב בשורה הראשונה? העניין אשר בו נהיה הדבר ונעשה מה שהוא. כן, אז מה, זה מה, אתה אומר שבעצם הוא חזר על עצמו. בסדר, לא סוף העולם, זה לא חומש.
אוקיי, עוד שאלה, למה לא בחרת להגיד שכל לפי מה
שרש"י
אומר? שיש בו דעה
ודיבור? זה לא נאמר על הצלם, זה נאמר על נפש חיה. נפש חיה זה נושא אחר, אנחנו מדברים עכשיו על צלם ודמות.
אבל אם אנחנו
אומרים
שהבדל בין בני אדם לבעלי חיים כמו ספר,
נו. כן, אבל מה אומר רש"י? דעה ודיבור, לא דיבור לבד. נו, אז מה הבעיה? אז זה אותו הדבר. דעה, כן, דעה, שכל, כן, חוכמה. אני לא הבנתי עדיין את שאלתך. אתה אומר שרש"י נותן הגדרה אחרת, זה מה שאתה אומר? למה אתה אומר שרש"י אומר הגדרה אחרת? הוא אומר שבאדם, לעומת בעלי החיים, יש דעה ודיבור. כן, גם הרמב״ם יסכים לזה. רק אולי הרמב״ם יעצור במילה דעה, לא יוסיף את המילה דיבור.
לא, לא לרמב״ם.
כי מה זה דעה? דעה זה חשיבה מופשטת. דיבור זה ביטוי למחשבה. אדם מדבר, זה משהו, חשב משהו, והוא אומר אותו. חיות לא מדברות. חיות מעבירות אינפורמציה. זה בכלל לא אותו הדבר. גם הדולפינים שיש להם 800 ביטויים, הם לא יכולים, זה הייתי אומר, זה זניח לעומת אוצר המילים והביטויים והמחשבות של האדם. עכשיו, שלא לדבר על זה שבדיבור האנושי יש יכולת להעביר ידיעה מופשטת מהאחד לשני. מורה למתמטיקה מסוגל להעביר תוכן מופשט לתלמידים שלו. בסדר? הלאה. מופשט, הכוונה שאיננו מוחשי. למשל, מעולם לא ראית את המספר 2. ואף על פי כן, הרבה מאוד דברים אתה עושה על יסוד הדבר הזה. 2 ועוד 2 שווה, לא יודע בדיוק כמה, אבל ראית את הסימן שעל פי... כן, אבל הסימן הזה שבו כותבים את המילה, את המספר 2, אין לו שום קשר ל-2. בסדר? מה? אני לא יודע. לא. איפה זה כתוב שהנפש, המילה נפש לא הופיע פה.
כי הביזיון שייך לנפש יהיה צורה
מינית. רגע. ותהיה הכוון... רגע. יאללה, צורה מינית. איפה ראית את המילה נפש? רגע. שורה שישית מאיפה? אתם מדברים באמצע שהוא עונה, אז אני לא יכול להבין מה הוא אומר.
שורה שישית מלמעלה
ועמודה. עכשיו אני הקשבתי לו, יכולתי לשמוע. 2, 3, 4, 5, 6. כי הביזיון שייך לנפש שהיא הצורה המינית. כן, פה, כן, הבעיה היא ככה, שהמילה נפש, יש פרק שלם ברמב״ם על הפירוש המילה נפש, והוא נותן שם 5 פירושים שונים. אז זה לא פירוש אקסקלוסיבי, כן? זה לא רק זה. המילה נפש ברמב״ם יש לה 5 פירושים שונים. בסדר? אחד מהם הצורה המינית. שבמקרה הזה, פה. אבל לא שהנפש זה השכל תמיד. תלוי באיזה הקשר אתה משתמש במילה. בסדר? טוב. לא. לצורה המינית של האדם. כן, בסדר.
איפה השכל נמצא פה בנפש? מה הקשר בין שכל לנפש?
מה הקשר בין שכל לנפש? הנה הוא.
איך המשפט הזה קשור לביטוי
שכל? הצורה המינית, הוא אמר לפני כן שזה השכל.
זה המאפיין של המין.
כן, המאפיין של המין האנושי. נכון? שזה השכל, והוא קורא לו נפש. נכון, צודק. טוב. עכשיו אנחנו עוברים בשעה טובה ובצעדי ענק אל עבר העמודה השמאלית. אבל דמות. כן, הרי צלם הוא דמות, בצלמו כדמותו. אבל דמות הוא שם מין דמה, והוא גם דימוי בעניין. כי אומרו, דמיתי לקעת מדבר. אין הדבר שהוא דמה לכנפיה ונוצתה. אל אדמה, דימה אבלו לאבלה. כן, כלומר, כשאתה אומר שהוא בדמות, אין הכוונה שהוא דומה. אלא השתוות בנקודה אחת בלבד. כן, דמיתי לקעת מדבר. אז לא שהוא נהיה פתאום קעת, שיש לו פתאום חרטום וכנפיים, ושהוא עושה קעה קעה. לא. אלא הכוונה שהוא, יש משהו, הוא דומה לקעת מדבר בזה שהוא אבל כמוה. כן, מתוך הנחה שהקעת היא אבלה. אני לא יודע אם הקעת היא אבלה, אבל היא נראית כמו איזה אבל.
רושם.
רושם, כן. וכך כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביופיו. פסוק. דימוי בעניין היופי. לא שכל מי שיפה הוא דומה לעץ. לא. המת חמת למו כדמות חמת נחש, או דמיונו כאריה יחשוף לטרוף. כולם דימוי בעניין, לא בתבנית ובתואר. וכך נאמר, דמות הכיסא, או דמות כיסא, דימוי בעניין העליונות והרוממות. כן? מה זה להיות על כיסא? זה להיות מוגבה. כן? אז הכוונה, דמות כיסא שהוא מרומם. לא בריבועו ועוביו ואורך רגליו, כפי שחושבים המסכנים. כן, כלומר, אין דבר כזה שכיסא הכבוד הוא מרובע ומרופד וכו'. וכך, דמות החיות. מה זה דמות החיות? שהן מדמות לחיות במשהו אחד. וכאשר ייחד האדם בעניין מופלא מאוד, שבו, מה שאין בשום דבר בכל המציאות מתחת גלגל הירח, והיא ההשגה השכלית, אשר אין בו שימוש חוש ולא יד ולא כתף, לפיכך דימה הוא בהשגת השם שאינה בכלים. לכן הוא אומר בדמותו. כן? ואף על פי שאין דימוי לפי האמת, אלא רק במחשבה ראשונה, ונאמר באדם מחמת העניין הזה, כלומר מחמת השכל האלוהי הנצמד בו, שהוא בצלם אלוהים, ובדמותו, לא שהשם יתעלה גוף שיהיה אם כן בעל תבנית. כן? כלומר, בכל העולם שמתחת לגלגל הירח, אין מי ששווה לאדם בהשגה המופשטת. אין שמה לא יד ולא כתף. עד כאן מובן? הכל ברור? כן, נפלא. לא, בעיני הבריות, האדם כל כך מיוחד שהוא דומה לקדוש ברוך הוא, כי הוא היחיד מבין כל הנבראים תחת גלגלי הירח שיש לו השגה מופשטת. אבל הוא אומר, זה לא באמת, אבל במחשבה ראשונה זה ככה נראה. כן, משל, זאת אומר, וואה, אתה ממש אלוהים. לא, אתה לא אלוהים באמת. כן, מה? תודה. אז זה לגבי הצלם והדמות. שימו לב, כן, שלפי הרמב״ם, כל המיוחד לאדם באשר הוא אדם, זה השגה השכלית. מה עם מבנה הגוף? מבנה הגוף לא קשור לזה. כן? אין הבדל בעצם מבחינה זו בין הפרה לבין האדם. גם לפרה יש לב ומערכת עיכול וריאות ורגליים וידיים. אז גם לאדם יש. כן? מבחינה זאת זה, אנחנו כמו בהמה. לעומת זה חכמי הקבלה יש להם כיוון אחר לגמרי. הם מסבירים ש... הצלם והדמות זה גם בא לידי ביטוי בצורת המבנה של גוף האדם, ולכן לא במקרה האדם זקוף, הוא היחיד הזקוף מבין כל בעלי החיים, שהוא זקוף תמיד, כן? וזה מורה על סוג של אחרות לעומת עולם החי. עד כאן ברור?
גם הרמב"ם מסכים, כלומר יש אדם אחר,
אז יש קשר. זה יפה מה שאתה אומר, אבל הוא לא אומר את זה. כלומר, יש הרבה פעמים שברמב"ם, אנחנו היינו מצפים שהוא יגיד משהו, והוא שותק. אז כאן כל הספקולציות אפשריות. כן, בבקשה. יש משל, חוכמה, יש בכוח ובפועל. שכל בכוח קיים. גם אצל השותק.
כן.
כשדבר נכתב הוא כבר לא...
כן. כתב אותם בספר.
זה עדיין שכל, כי אתה קורא בספר, אתה קורא משהו שמישהו אחר כתב, ואתה יכול ללמוד את החוכמה שלו דרך מה שכתב. כן? האותיות נושאות את הרעיון.
זאת אומרת שגם בספר לכאורה יש חוכמה.
כן, זה לא... כן, יש שמה חוכמה, זה לא שהספר חכם. הספר הוא חתיכת, הוא ערימה של ניירות, בדיו. כן? אבל בשכל גנוזה החוכמה של הכותב. כמו שגם המילים שאומר החכם. האם המילים זה החוכמה שלו? לא. המילים זה הביטוי לחוכמה שלו.
וההבנה שלנו היא...
כן, על ידי שאתה שומע את החכם, אתה מפעיל גם אצלך את החוכמה. לכן זה משל, דבר מאוד חשוב מה שאתה הערת כאן. יש אנשים שחושבים שצריך ללמוד אמונה, הכוונה לבלוע כמות של ספרים על המדפים שעסוקים בעיני אמונה. כשהכוונה של כותבי הספרים, המהר"ל, הרמב״ם וכדומה, זה שאתה תחשוב גם כן.
אז קודם שאלתי
למה
אתה לא יודע, מה זה בצליחה לבין חשיבה?
אני לא יודע.
כמו כל מה שאתה יודע.
לא, זה לא הנושא, לכן אני לא אעסוק בזה עכשיו. זהו.